טוב, אז שלום וברכה לכולם. יצא שלמדנו אתמול, יצא שאנחנו עומדים עוד פעם היום. אז מישהי אמרה לי אתמול שבת שלום, לא הלך לה כל כך, יצא עוד פעם. אבל תנסה היום עוד פעם, אני מקווה שזה... אולי היום יעבוד. לא, סתם, אבל בכל אופן, אבל... בואו נלמד בכל זאת משהו לפסח. מה חשבתי בכל זאת להתעכב הזה, בלימוד הזה על פסח, לגבי המצה שנקראת לחם עוני. ומה הנקודה בזה? מה הנקודה? כלומר, למה באמת המצה היא לחם עוני? זה בעצם השאלה. ונראה שזו מחלוקת גדולה בין המפרשים, ולמהר"ל מפראג יש יותר, האמת יותר מדרך אחת, יש כמה דרכים, אז נראה כמה שנספיק בהגדרה הזאת. אז אולי טוב אפילו שלא צילמנו, כי אני לא בדיוק קורא לפי סדר, אז הפרק הוא בעיקרון פרק 51 בספר גבורות השם, למהר"ל מפראג, פרק נ"א, במהר"ל מפראג, ספר גבורות השם, ושם הוא מביא את השאלה הלך מה עניה, אז שם הוא מביא את השאלה, יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני, והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה, ועל שם מה נקרא המצה לחם עוני. טוב, אומר המהר"ל, מצה יכולה להיות גם טעימה וטובה, זה מחלוקת אצלנו במשפחה, אם זה מצה זה דבר טעים או לא, אז לא נעשה עכשיו סקר פה ודעת קהל וכולי, ויכול להיות שנסכסך פה בין הבוגרות לנמצאות, לא נתקיל אתכם בשאלה הזו, אבל בכל אופן זו שאלה, מצה טעים או לא, אומר המהר"ל, לפחות זה לא הכרח שהמצה לא תהיה טעימה. לא חייב להיות, יכול להיות שיש אנשים שזה טעים להם מצה, הם אוכלים את זה גם בשאר ימות השנה. ספרדים אומנם מברכים מזונות, אבל האשכנזים כן מברכים על זה המוציא. אז יכול להיות שזה דווקא טעים מצה. זה לא חייב להיות שמצה זה דבר לא טעים. ראיתי לי קצת שרצו לפרט דברי ההגדה הזאת, ולכך נקרא עוני, פני שהיא נמוכה ולא גבוהה. כי החמץ הוא גבוה, המצה היא נמוכה דקה. נגיד מילה שלנו כי היא דקה. לכך הוא לחם עוני כי המצה היא דקה. עוד הוא מביא שהיא קשה להתעכל. ולכך היא מאכל עני כדי שלא יתעכל. וזהו שאומרים הלך מעניה. אז שני פירושים שמביא המהר"ל, אחד, לחם עוני כי זה דק, מצה היא דבר דק, חוץ מהתימנים שאצלהם המצה, אם יש פה מישהי תימניה אז אצלהם המצה היא דומה יותר לפיתה, אבל המצה אצל האשכנזים הסקפנים, המצה היא תמיד דבר דק כזה וקשה, ב' המצה היא דבר שקשה לעיכול, כיוון שיש לי קצת קשה עיכול, אני יכול להעיד על זה, זה באמת דבר קשה קצת לעיכול. אז זה שני פירושים שמביא המהר"ל, הוא לא מקבל אותם, תכף נראה. לא את העניין של הדקות ולא את העניין של קשה לעיכול, לא נראה למהר"ל להסביר שזה ההסבר. למה? כי ההסבר הזה אומר, אז למה אומרים לחם עוני? כי במצרים היו מאכילים את ישראל מצה, כדי שזה יתעכל להם לא טוב, ומאכילים את העבדים מצה, כי ככה הם לא רעבים הרבה. אומר המהר"ל, זה לא נראה כך, כי בשום מקום לא מצאנו שהמצרים היו מאכילים אותנו מצות. אדרבה, בזמן שיצאנו ממצרים, שם כתוב מצות, כן? שאפילו מצות, בגלל שרצינו לצאת מהר, כי בחיפזון יצאת ממצרים. אז לא נראה בשום מקום שהרעיון הוא בגלל שהמצרים האכילו אותנו מצות. לא מצאנו לזה אחיזה, על אף שומעים את זה מפרשים חשובים, דימני זה הרמב"ן, רש"י לרמב"ן. בכל אופן המהר"ל לא מקבל, מתקשה בדברים שלהם ואומר זה קשה להגיד שהעניין של לחם עוני זה בגלל שמאכילים עבדים מצות ואכלנו במצרים מצות. זה נראה יותר בתורה שזה זכר לה חיפזון שיצאנו ממצרים. טוב, אז זה ככה הדברים שהוא דוחה. אחרי הדברים שהוא דוחה צריך להבין, אז הוא מקבל משהו, מה הוא מקבל? אז למה באמת מצה נקראת לחם עוני, כן? כי בחיפזון יצאנו ממצרים, טוב, אז אכלנו מצות, אבל למה זה כל כך חשוב לדורות להדגיש, אכלנו מצות? מה אנחנו רוצים לבטא, רוחני, פנימי? זה הרבה פעמים דרכו של המהר"ל, ונראה לי לכן, כנגד זה הוא נזעק, הוא מחפש דבר רוחני יותר, פנימי יותר, כן? שבשלו אנחנו אוכלים כל פעם מצות, ואותו אנחנו רוצים לבטא, וזה אנחנו אומרים מצה. לא רק טכנית, כי בחיפזון יצאנו מצרים ושם מעשר עצור, בסדר. במובן הטכני זה נכון, אבל במובן היותר מהותי של הדברים, זה דורש הסבר, מה כל כך חשוב שנאכל כל פעם מצות ונדגיש שיצאנו בחיפזון מצרים, שם אכלנו מצות, כן, זה דבר שדורש יותר ביאור, דבר שיותר הסבר, בפרט שהדגש הוא הלחמניה, ואנחנו באים להדגיש, לפי דברי הבעל המחבר האגדה, חכמי כנסת הגדולה, אז באים להדגיש שזה... שבעת לא תוכל לחמץ, זה לשון הפסוק, תוכל למצות לחם עוני, כי בחיפזון. זה לשון הפסוק, סליחה, ולשון בעל האגדה, גם הפסוק וגם בעל האגדה. לחם עוני, כי בחיפזון זה הפסוק, וגם בעל האגדה מדגיש, הלחמניה. למה כל כך חשוב על הפסוקים? בעל האגדה להדגיש את העניין הזה של הלחם עוני, כן? אז ולמה זה לחם עוני? ומה זה חשוב להדגיש את הנקודה? אז המהר"ל הולך בדרך משלו, דרך קצת צור, בשתי דרכים, אז אני חושב, מקווה שנספיק את שניהם, דרכים מאוד מעניינות. אז דרך ראשונה, בוא נראה, ואני חושב שהן מלמדות אותנו הרבה על יציאת מצרים בכלל, אולי על העניין של החיים, נקרא לזה בפרט, כן, על הנקודה המיוחדת שמלמדת לנו גם על מצרים וגם על החיים בכלל. העניין הזה של העוני. אז אומר המהר"ל, לחם עוני, קודם כל, למה לחם עוני? הפך מצה עשירה, שכאשר בשמן ודבש, נקראת עשירה, כי הדבר הזה מעשיר הלחם, וזה אני אין לו אלא עצמו, ואין לו ממון רק עצמו וגופו. במצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, ומים והקמח, וזהו, וזהו, אבי לחם עוני. טוב, אז אומר קודם כל ההגדרה של המהר"ל, למה זה לחם עוני? לא בגלל שעניים אוכלים את זה, זה לא הנקודה, לא הנקודה העניים, והיו מאכילים את זה עבדים, את המצב, לא בגלל קשיי העיכול ולא בגלל מה שראינו קודם, עוד פירוש שהיא נמוכה ולא גבוהה, אלא לחם עוני כי אין בה עוד דברים חוץ מאשר קמח ומים. לא, זה מה שיש במצה, קמח ומים, אין בה שעור, אין בה דבש, כמובן היא לא חמץ, לחם הוא תופח ויש בו עוד דברים מלבד המים והקמח, אז הלחם יש בו גם, אז הלחם יש בו עוד בחינה של עשירות שהוא תופח. כן, שעור או חמץ, אז בכלל תופח, אז יצא ודאי מלחם עוני. אז מה העניין העניות אל החירות? סוף סוף הוא אומר, נראה שהלחם עוני הזה הוא סמל לחירות. איך זה מסתדר? מה פה החירות בעניין הזה של המצב? זו שאלה גדולה. זה לא נראה, אומר, זכר לזה שהיינו עבדים. כי לא הכילו את העבדים במצרים מצות, אלא זה זכר לחירות. איך לא? עוני מבטא חירות. עוני בדרך כלל מבטא אצלנו הפך החירות, כן? שיעבוד, העשיר הוא משוחרר, אני הוא משועבד. אז דווקא העוני הוא ביטוי לא לחירות, כן? לשלילת החירות. בכל זאת כך, המהר"ל אומר, נראה שרצו להדגיש לנו שלחם עוני מבטא חירות. למה? זאת השאלה. אז המרור, כי מררו המצרים מכתבותינו, בסדר, קורבן פסח, זה צריך עוד הסבר, על העניין שצלי זה לא כרגע. אבל המצה, לפי המהר"ל, מבטאת חירות דווקא. איך דבר שהוא עוני הוא ביטוי לחירות? כן, זאת השאלה? כי הוא הגיע למקום הזה שהוא לא מקבל את המברשים שזה זכר לזה שאכלנו מצות במצרים ואין שם עבדים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אלא העניין הוא דווקא הזכר של החירות, יצאנו מצרים והחירות. אבל חירות ועוני זה לא הולך לכאורה יחד, כן. אז כאן אומר יסוד, בהמשך הוא אומר עוד הסבר, אני חושב שאני מבין אותו, אם כי, לכן התלבטתי על השיעור הזה, כי זה באמת דברים מאוד עמוקים, נשגבים גם מבינתי. אז למה אני למד דברים שנשגבים גם מבינתי? כדי להבין אותם, תוך כדי השיעור. וגם זה נראה לי, אפילו אם אני מבין קצת, זה רעיון מעניין, זה נראה לי. רעיון יפה, רעיון מעניין שהוא פותח לנו פה. אז הוא אומר לנו כך, כי העניות בעצמו ראה על הגאולה, שאין עניין הגאולה רק שיוצא, ואין לו שום צירוף אל זולתו. אופה, זה מין ביטוי, מהר"ל כזה, העניות והחירות אולי לא הולכים יחד, אבל עניות וגאולה הולכות יחד. עניות וגאולה זה הולך יחד. למה? למה עוני זה סימן לגאולה? או למה עוני זה ביטוי לגאולה? אז זה דבר מעניין, שאלה מעניינת, שאלה חשובה. קודם כל אני אגיד בעל פה, אחר כך אנחנו נקרא אולי קצת עוצר בפנים. מה שאני מבין זה ככה. מהי בעצם גאולה אמיתית כמו שאמר רבו לבטא אותה? הגאולה היא המצב הזה שבו אנחנו לא תלויים בשום דבר. אחר כך אולי בהמשך גם נהיה בני חורים, כן, לגמרי, להשתחל. אבל קודם כל הגאולה היא חוסר התלות. שלילת העבדות, חוסר התלות. יכול להיות שאחר כך בהמשך, גם זה צריך להתבטא ממש בתחושה של חירות, לקבל תורה, נהיה בני חורים, להשתחל לגמרי. אבל ראשית החירות, ראשית הגאולה, הוא קורא לזה חוסר הצירוף. לא להיות משועבד, לא להיות תלוי במשהו או במישהו. אז זה יסוד מאוד חשוב. המצה היא לחם, היא עיסאי של מים, מים ועיסא, אז היא לא תלויה בשום דבר. היא לא תלויה בשום גורם שיעשה אותה להיות טעימה, לא צריך בה עוד משהו. זה מצה, מה שיש בה. הגאולה, עוד לפני שאנחנו בני חורים, אבל עצם הגאולה זה לא להיות משועבד. אחר כך יש גם בני חורים, אבל לא להיות משועבדים. לא להיות משועבדים זה לא להיות תלוי בשום גורם, בשום דבר. אז זה יסוד. זה אני חושב יסוד מאוד חשוב. יצאנו ממצרים, עד היום אנחנו יוצאים ממצרים, ראשית הגאולה עוד לפני אפילו הבן חורין. שהבן חורין יתבטא אחר כך, ויכול להיות שהמצה היא עוד לא מבטאת עד הסוף את הבן חורין. אבל קודם כל שלילת העבדות. קודם כל אני לא משועבד. לא להיות משועבד זה לא להיות תלוי בשום דבר. כי בעצם אנחנו תמיד עדיין משועבדים למשהו. תלויים בכל מיני דברים. החיים שלנו תלויים בכל מיני דברים. אם אין לנו כל מיני דברים, אז קשה לנו בחיים, כן? כי אנחנו משועבדים אליהם. אני יודע, דוגמאות, שח המון דוגמאות, אני חושב, כן, להביא. ואנחנו משועבדים לכל מיני דברים. כל מיני, יש כל מיני דברים בחיים שאם אין אותם, אז אנחנו מרגישים קשה, כי אנחנו עבדים. להרבה דברים, כן? להרבה דברים במהלך החיים שלנו, אנחנו משועבדים, אנחנו עבדים. כי אנחנו תלותיים בהרבה דברים. אנחנו צריכים כל מיני תנאים כדי שנצליח לחוש חזק את החיים שלנו. אז אנחנו בעצם משועבדים את זה. לפעמים אנחנו צריכים דברים שתלויים באחרים, כן? מחמאות מאחרים, מילים מאחרים, כן? אז זה תלות ממש באנשים אחרים. לפעמים התלות היא לאו דווקא באנשים אחרים. לפעמים התלות היא בכל מיני גורמים, למשל. סתם, בסדר, הדוגמאות יהיו בשביל השעשוע, לא בשביל השעשוע, כן? אבל מישהי פה יושבת בשיעור, ונניח שהיה כאן בשיעור מזגן על חום, אני יודע, או משהו כזה, והיה מאוד חם, אז היא לא יכולה לשמוע. אז היא תלויה במזג אוויר מסוים, אולי זה גם טוב, כן? אבל תלוי בזה. והיא תלויה בזה שאני אדבר בקול, שאני מקווה שזה עובד, אבל שאני מקווה תלויה בזה, אנחנו תלויים בהרבה הרבה דברים, הרבה גורמים, ומשועבדים להרבה גורמים. וזה בעצם, במובן מסוים, חוסר של גאולה. החיים שלנו באיזה מקום משועבדים להמון המון דברים, כן? משועבדים להמון דברים, להמון הרגלים, להמון דברים. קודם כל, לפני שנהיים בני חורין, המצה היא סמל, לא להיות תלויה בכלום. המצה תלויה בעצמה. באיזה מקום האני מבטא גאולה, אני בעין, הוא מבטא את האני באלף, כן? יותר מאשר העשיר, כי העשיר תלוי בכסף שלו, בממון שיש לו. וזה מה שרוצה אותו שמח. כשאתה תלוי בדבר אחר, בעצם אתה לא גאולתי. כאילו במובן מסוים אתה יכול לשדר שדר של בן חורין, גם האני הוא לא בן חורין לגמרי. צריך עוד דברים, גם המצה בהמשך תהפך לחמץ, בהמשך החיים, כן? זה עוד לא בן חוריניות גמורה, אבל המצב מבטא גאולה. כי אנחנו לא גאוליים, אלא אם כן אנחנו עניים, וזה מוזר. פירוש עניים, אין לנו שום תלות בשום דבר. זה פירוש להגיע אל עצמנו, זה פירוש לא להיות משועבדים, שלא תלוי בשום דבר, כן? אין תלות בשום דבר אחר. אז לכן המצב היא לכם עוני, היא דווקא ביטוי לגאולה. יצאת מצרים, מיד כשאתה רוצה מצרים, אתה רוצה להגיד, אבל אני לא תלוי בכלום, אה? לא משועבד לכלום, לא תלוי בכלום, כן? תלוי בקדוש ברוך הוא, תלוי בריבונו של עולם. אז מה, אנחנו לא גאולתיים לגמרי? עדיין לא, לא. כל אחד, כל אחד שיוצאת לחיים, היא תלויה בבוס שלה, אני יודע, בעבודה, או, כן? ותלויה בציונים שהיא מקבלת, תלויה בהמון דברים. אבל מה אפשר לעשות? לא תמיד גם אפשר באמת לעשות משהו, אבל בפועל אנחנו תלויים בהרבה דברים, כן? ומה אחרים יאמרו עלינו, במי שמעסיק אותנו, וכל מיני גורמים, כן? שעליהם אנחנו משועבדים. אז אנחנו לא אנחנו עצמנו, כי אנחנו לא רק אנחנו. יש עוד משהו, אפילו צודק, שהופך אותנו להיות שמחים. אם יהיה כך וכך, אז אנחנו שמחים. אם קורה כך וכך, אנחנו שמחים. אז זה לא אנחנו, רק אנחנו מבחינת עצמנו, כן? האני בעצם לא זקוק לעוד משהו. מה שעושה את האני של האני, זה הוא. הוא בלבד, הוא לא תלוי גם בכסף שלו, אין כסף, כן? גם אם הוא יהיה עשיר, הוא צריך להיות עני. לא תלוי בכסף שלו, כן? תלוי בעצמו. אז זה המושג של לחם עוני. ואתה רוצה להדגיש בליל הסדר, שאתה לא תלוי בשום דבר, אתה תלוי בריבונו של עולם. זה נחלתו של עם ישראל. מזה מתחיל הכל. אבל יכול להיות שאחר כך נהיה תלויים בכל מיני דברים. זה רק חיצוני לנו. באמת, אנחנו תלויים בהשם. אנחנו יכולים לחוש את זה, כן? שהדברים אחרים הם חיצוניים, כן? חיים עצמם תלויים באשר, לא תלויים בשום דבר אחר. אז אני חושב שיש פה דגש חשוב במערה מפרג, הוא אומר, כאילו היה המצא מורה על בני אדם שהם בני חורים, ועלו אין אני יהיו סימן חירות כלל. אבל לחם הוא על עצם היציאה לחירות. אחר כך אנחנו נצטרך להיות בני חורים. זה לא אומר שאם אתה עני אתה בן חורים. אם אתה עני אתה עוד לא מרגיש בן חורים. יכול להיות. רק בהמשך הדרך תהיה בן חורים, כן? יכול להיות שרק כשניקח את השלל, את הכסף והזהב של המצרים, אז אנחנו באמת נחוש גם שאנחנו בני חורים. אנחנו עוד לא. אבל זה לא אומר שאנחנו לא נגאלנו ממצרים. יצאנו ממצרים, זה כן. יצאנו מהשיעבוד, מה? יצאנו מהעבדות. זה דבר נפלא, יצאנו. אנחנו יכולים להיות תלויים בעצמנו, כן? יש לנו תלות בעצמנו, זה דבר נפלא. להיות תלוי בעצמנו. אין לנו משהו שהוא כרגע, כשיצאנו מצרים, המצב מסמן לנו, אין לנו משהו כרגע חוץ מהקדוש ברוך הוא, שאנחנו משועבדים, שאנחנו תלויים בו, כן? אפילו הכסף אנחנו לא תלויים בו. אז זה הכי גאולתי שיש, הכי לא משועבד שיש. אחר כך צריכים גם כסף בחיים. דווקא כדי להיות בני חורים, כדי לחוש, כן? את תחושת השחרור והחירות, אבל זה אחר כך. השלב הראשון של הגאולה דווקא, להיות מצא, אה? לא להיות משועבד לשום דבר. אני חושב, בדרך המשל, תראו, כל אחד מאיתנו שהוא יוצא לחיים, שהוא נבנה בתור זוג צעיר, אז לא בהתחלה הוא בדרך כלל עשיר, ויש לו הרבה כסף. אבל יכול להיות שאפילו אני, אבל משוחרר. זה שני דברים שונים. יכול להיות שאתה עוד לא גם בן חורים גמור אותה. צריך כדי להרגיש לפחות בין חורים, כדי להרגיש משוחרר, אתה צריך הרבה דברים. אבל קודם כל, התחושה הראשונית היא שאני לא משועבד, מה? ההחלטות שלי הם לעצמי, כן? אני תחת הרשות של עצמי. אז זה בעצם הביטוי האמיתי של גאולה. זה הביטוי האמיתי של גאולה, שנגאלנו ממצרים. אבל אנחנו בעצם עוד לא גאולתיים, כי אנחנו כל הזמן מרגישים תלותיים. כל ליל סדר, אנחנו בעצם עובדים על זה, בכלל, בפרט, להיות יותר גאולתיים. להיות יותר ויותר תלויים בנו, כן? לא במה שחוץ לנו, לא במה שחוץ לנו, רק להיות תלויים בנו עצמנו, בסדר? זה המובן של הגאולה של ליל הסדר. ולפי הסיבה לכל לחם עוני, שאין המצא רק עצם הלחם, הוא כמו עני, בעלי שבעה זקנו הגאולה, שהוא סילוק, אבל מצא עשירה אינו יוצא בה בעבור, כי למצא יש צירוף, הוא המשקף, ואין כאן גאולה. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו שאני משועבד בו, אבל סתם בשביל לבטא את זה לשיעור. אבל יש כאלה שאוהבים לשתות מים, זה רוב העולם. אני למשל לא מהם, אבל מאוד אוהבים לשתות מים. אז מה יפה בזה שהם שותים מים? הם לא תלויים בשום דבר אחר. הם לא צריכים צבע, מראה, צריכים מספיק להם לראות מים ולשתות. אז זה ביטוי חירותי מסוים, כי הם לא תלויים בשתייה שלהם בשום דבר אחר. אני למשל מאוד אוהב עוד דברים, או לשתות תה, או לשתות קוקה קולה, או לשתות עוד משהו. אז זה מאוד תלותי. אז השתייה שלי היא לא חירותית, היא תלויה במשהו. אם המים האלה יהיו צבועים, אם יהיו ככה, אז יהיה טעים. אז זה תלוי במשהו, כן? להיות תלוי במשהו זה כבר לא חירותי. אבל יכול להיות שאחר כך יצטרפו עוד דברים, ותרגיש עוד יותר ועוד יותר בין חורים, כי תרגיש ממש בין חורים מה של שמח, משוחרר, נכון. אבל עצם הגאולה זה חוסר התלות, ולהשתחרר מהתלות, כן? להשתחרר מהתלות. אתם יודעים, קראתי פעם סיפורים על הרב ציודה הכהן קוק. אז זה נורא מעניין. אז פעם שמעתי ממורי ורבי הרב מרדכי הגדרה על הרב ציודה, על ההגדרה. אז הוא אמר לי מין משהו כזה, שהרב ציודה היה אדם בן חורים. איך הוא אמר לי, איך התבטא? איך התבטא זה שהוא בן חורים? אז הוא אמר לי למשל, שכשהוא היה עייף צריך לישון. גם אם היו אנשים בבית וזה, הוא היה אומר, טוב, אני מצטער, אני צריך לישון, היה הולך למיטה וישן. הוא אמר לי, זה הגדרה של בן חורים. אדם שלא משהו עבד לשום דבר אחר, מה? או כשהוא היה צריך לאכול, הוא אחד. הוא היה צריך ללכת עליו. אנחנו בדרך כלל תלותיים, כי התגובות של אחרים, מה אחרים יגידו עלינו, מה, כן, מה הסביבה תגיד עלינו, מה, אנחנו הולך לישון כשאנשים אחרים נמצאים, מה יגידו עלינו, מה אנחנו, אנשים סתם כאלה, או אני יודע, או אנחנו נאכל כשאנשים אחרים, זה קשה, ולפעמים האדם מרגיש צורך כזה ולהרגיש בן חורים, אבל הוא באמת לא בן חורים, הוא משועבד, כן? המון משועבד לתגובות הסביבה, בן חורים, זה בן, כן? זהו. הוא חי עם עצמו, כן? חי עם עצמו במובן החיובי, כן? במובן המשוחרר אצל הדברים, כן? חי עם עצמו במובן הזה שהוא לא תלוי, כן? בשום דבר אחר. אין תלות כאן בשום דבר אחר. אז זה על שם מה שהוא אומר, ומפה הוא מגיע שהיה גאולתם בכל דרך של לישון דווקא, וזה תבוא הגאולה, שאין בו התחברות זמן, רק הוא לישון טוב, זה אולי קצת אפשר לדלג. בכל אופן, אם זה תבין, כי שביעתם תוכל למזון לחם עוני, כי בחיפזון, תאכל לחם עוני שהוא לחם העומד בעצמו ואין לו הצטרפות של זולתו. ולמה תאכל? כי בחיפזון, בעניין החיפזון הוא מהירות. וכי שם שעצו בחודש הראשון, כי אין הגאולה רק כאשר אין כאן צירוף. אני חושב שזה הכוונה. אין כאן צירוף פירוש שאתה לא זקוק לעוד משהו כדי שתהיה אתה. אתה לא בזכות שיש לך עוד משהו, אלא בזכות שאתה זה אתה. אז מה פירוש? מה אנחנו לא צריכים עוד משהו? אנחנו לא צריכים תורה, אנחנו לא צריכים מצוות. כן? אנחנו לא זקוקים לעוד כל מיני דברים בחיים, זקוקים. אבל כל הדברים האלה זה אנחנו באמת שלנו. כן? אבל כל מיני דברים חיצוניים לנו, לא להם אנחנו זקוקים. כן? לא להם אנחנו זקוקים. אנחנו לא צריכים דברים חיצוניים שיגדירו אותנו. אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו. לימוד תורה זה אנחנו, עיסוק רוחני זה אנחנו, אבל אנחנו לא צריכים דברים חיצוניים שיגדירו אותנו. אנחנו יש לנו את ההגדרה שלנו עצמנו, כן? שלנו בעצמנו. לא להיות תלוי, זה דבר נפלא. כן? זה ראשית לגדול. שלא להיות תלוי בשום דבר הזה, בסדר? אז זה הנקודה הראשונה של ההגדרה, מפה עובר לעוד הגדרה. ועוד תדע, איך המצא ילך אמוני שייך על הגדולה? זה כי אני אין לו דבר. כאשר הוא אומר, דבר זה שהוא עם חיסרון עכשיו בעולם הזה, מכל מקום הפשיטות הוא מעלה מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה. בלילה הזה יוצאים אל הגאולה, ולא הייתה הגאולה מצד העולם, שזה העולם מורכב, רק מצד עולם עליון פשוט. זה נורא מעניין ההגדרה הזו, עולם עליון פשוט. העולם שלנו הוא עולם מורכב. אני חושב, זה מגיע לאותה הגדרה, קצת מצד שהוא מדגיש פה אולי נקודה אחרת, אבל הפשוט פירושו של דבר, להיות מורכב לכאורה זה דבר טוב. כל אחת פה היא מורכבת מכל מיני דברים, מכל מיני עניינים, כן? אבל המורכבות שוב היא דבר שאנחנו תלויים בכל מיני גורמים מבחוץ. כל אחת שמחפשת מקצוע אז היא מורכבת, כן? חיים שלה מורכבים. איזה מקצוע היא תלמד, מה היא תעשה? כן, באיזה אופן היא תבנה את חייה, אבל המורכבות הוא דבר שהוא מחוץ לנו. הפשיטות הוא דבר ששייך לאישיות שלנו עצמנו, כן? יש אישיות שאתה מקבל מלמעלה, ויש מה אתה עושה איתה זה כבר מורכב. איך אתה מגלה אותה, איך אתה מוציא אותה לפועל, זה מאוד חשוב. וכאן נוצר מצב לפעמים גם שאתה משועבד עדיין, כן? כי אתה תלוי בכל מיני דברים, אם מבחוץ תצליח, לא תצליח, תעשה ככה או תעשה אחרת. הפשיטות היא בעצם לקבל קודם כל את הנשמה האלוקית, את מה שאלוקים אותנו, את האישיות שלנו, לפני שאנחנו מגדירים את עצמנו דרך מה שאנחנו עושים, דרך העולם המורכב, כן? דרך הפעולות והדברים שאותם אנחנו עושים, שאותם אנחנו יוצרים בעולם. קודם כל זה אנחנו, זאת ההגדרה שלנו, כן? האישיות שלי. אחר כך זה מה שאני עושה איתה, זה מה שאני פועל עם האישיות שלי, זה מה שאני עושה עם האישיות שלי. קודם כל זה האישיות שלי בעצמי. אז זה הגאולה, זה תהליך הגאולה. זה נורא מעניין שבכלל בסדר, אפילו אני המתפרס מהצדקה, נותנים לו 4 כוסות של יין, הוא חייב להרגיש הוא, חייב להרגיש אנחנו. אחרת זה לא גאולה. אם הגאולה תלויה במשהו, אז למה שהגאולה לא תהיה עם לחם? אז זה תלוי איך הלחם יצא, אפוי טוב, לא אפוי טוב, לא טוב. תאכל מצה, תאכל את הדבר הכי פשוט שיש. הכי פשוט שיש, כי אתה לא רוצה לחיות בעולם מורכב, אתה לא רוצה לחיות בעולם שתלוי באיך הדבר יצא. אתה רוצה לחיות בדבר שתלוי רק בו עצמו, כן? רק הדבר הזה עצמו כמו שהוא. אז מה, אנחנו, האישיות שלנו, אסור לנו, לא צריך לעשות דברים, צריך לעשות המון דברים בחיים. אבל לא להיות תלויים בהם. זה הבדל מאוד גדול. האם אני תלויה? מה? במה שאני עושה. זה הרבה פעמים מעניין, כי אנחנו שואלים מישהו כשאנחנו פוגשים, ולא ראינו אותו כמה זמן, ולא שואלים אותו, מה אתה עושה? אנחנו שואלים הרבה שאלות, כי אנחנו צריכים לחוש מה הוא באמת. אבל לפעמים זה לא הגון. קודם כל, מה האדם, זה הוא, זה האישיות שבו, כן? מה הוא עושה, זה כבר בעולם מורכב, זה כבר יציאה אל הפועל, זה כבר שיעבוד, כן? זה דברים מסוימים שפעמים צריך להשתעבד להם, להיות, אבל מתוך אישיות מתחול. מתוך אישיות שבעצם לא תלויה בכלום, כן? תלויה רק בעצמה, במה שיש בה, בתורה שלה, באישיות שבה, כן? לא תלויה בשום דבר אחר, בסדר? זה אני חושב הנקודה הבסיסית, זה הנקודה היסודית. לא להיות תלוי בשום דבר אחר, להיות תלוי בנו, באישיות שבנו, כן? לכן הוא אומר, אני, זה נראה דבר נורא מוזר, אני זה שהכי מבטא את הגאולה. כי אני, אין לו דברים, דווקא כשאין לך דברים, אז זה אתה עצמך, כן? זה אתה עצמך שלא תלוי בשום דבר אחר. אמרו לי, יש סיפור שמספרים אותו הרבה פעמים במדרשות, אז אולי זה מיותר לספר אותו. אבל אמרו לי ש... אני אף פעם לא יודע גם מה בדיוק המוסר השכל מהסיפור הזה עד הסוף. אפשר להגיד את המוסר השכל בכל מיני אופנים. אבל למה אני מתלבט ומספר אותו? כי אמרו לי שמספרים אותו הרבה. זה לא נורא, בסדר, אני אספר אותו עוד פעם. כי אמרו לי שאין מדריכה שלא מספרת את זה, פחות או יותר. יש לזה וריאציות גם שונות, אבל מה הסיפור אומר? שהיה פעם יהודי ב... שהיה... היה אני בהתחלה והיה לו מונית, ואז הוא נהיה נהג מונית בארצות הברית או משהו, ואז קיצור, אני אספר קצת בקיצור, כן, ואז הוא לאט לאט התחיל להתבסס, וממונית אחת נהיה לו הרבה מוניות ונהיה לו חברת מוניות, ואז הוא עוד יותר התבסס, ואז נהיה ממש שלוש חברות מוניות, בקיצור, זה כמון המון מוניות, בסוף הוא מבסוט מהחיים והרוויח הרבה כסף, הוא שכב פעם בחוף הים בארצות הברית או באיזה מקום, ואז שאלו אותו, מה אתה... ואז הוא רואה, סליחה, רואה אדם אחר. ואז האדם אחר, מה האדם אחר עושה? הוא רואה שהוא דג דגים מהנער ואוכל אותם. אוכל, זה מה שהוא עושה כל היום, שוכב בחוף הים. אז אמרנו, תגיד לי, אתה לא רוצה קצת להתרחב בחיים? תדע לך, אני הייתי חברת מוניות, והקמתי, ועשיתי, ועשיתי, ועשיתי. אמר לו, ומה אחרי כל מה שעשית, הקמת חברה, לאן הגעת? אמרו לו, תראה, עכשיו אני יכול לשכב על חוף הים בשקט. בנחת, כן, ועלו קצת דגים, אמרנו, גם אני שוכב על חוף הים בנחת ואוכל קצת דגים, בלי להקים חברת מוניות ובלי כלום, סתם אני יכול לדוג דגים ולאכול אותם. השאלה, זו שאלה קשה, מה מוסר השכל מהסיפור, כן? כי זה כאילו אומר, כל מה שמתייבצי בחיים ותעשי, לא תמיד להשתלם לך, כן? יכול להיות שמישהי פה עשתה פסיכומטרי והצטיינה והצליחה, ותלמד באקדמיה, ותציג תואר, ואת הכל הכל. ואז מה יש לך בסוף? ברוך השם, יש לי כסף והקמתי משפחה, ומישהי לא עשתה תואר. עבדה במה שעבדה, וגם אמרו, טוב, אז מה המסר רק של הדברים? אני לא חושב שהמסר של החיים שאנחנו לא צריכים להתאמץ בחיים, ולא צריכים לעבוד בחיים קשה, או לא צריכים. אבל השאלה כמה זה משעבד אותנו, זה אני חושב שאלה משעבד. כמה אנחנו תלויים במה שאנחנו עושים? כמה אנחנו מגדירים את עצמנו בעלפי מה שאנחנו עושים? מגדירים את עצמנו לפי האישיות שלנו, כן? יציאת מצרים היא קודם כל לעם ישראל בשורה כזאת לעולם, שיש חירות בעולם. לא מוגדר על פי אחרים. כן, לא אוהבת, לא מוגדר על פי מה שאני עושה אפילו, מוגדר על פי עצמי, כן? ההגדרה שלי על פי עצמי, אז אני בן כולם, כן? קודם כל מוגדר על פי עצמי, כאילו באופן תיאורטי, גם אם אני לא אעשה דברים מבחוץ לי ואני אהיה אני עצמי, זה מספיק עושר גדול, כן? ואני יכול לחוז, זה מספיק עושר גדול שיש לי אותי, שיש לי את האישיות שהשם נתן לי, כן? וזה אדם צריך לשמור שמחה גדולה, לכן טוב שהוא אוכל מצה, לחם עוני, כלומר, לא רוצה, כמו שהלחם הזה לא תלוי בעוד גורם אחר, גם אני לא רוצה להיות תלוי בגורמים אחרים, כן? זה להיות תלוי באישיות שלי עצמה, כן? אני תמיד נהנה שמרכז ליל הסדר זה ילדים. ילד זה באמת הבן חורין במובן מה הכי גדול שיש. כי הוא עוד לא תלוי בשום הגדרות. תלוי, הוא חי את החיים שלו, כן? את החיים, הוא אוהב לקבל מילים טובות, אבל בסוף הוא חי את החיים שלו, את מה שהשם נתן לו, כן? את הנשמה שהשם נתן לו. הוא שואל מה נשתנה, וזה, הוא חי את הנשמה שהשם נתן לו. אם ליל הסדר רק למבוגרים, זה יכול להיות שכבר לא היה בן חורין. כבר היינו מחפשים כל מיני דברים מבחוץ לנו. דרך הילדים, האדם מתחבר אל אב עצמו, כן? אל המציאות, אל ההוויה עצמה, אל מה שהשם נתן. ושם עם ישראל רוצה קודם כל להוביל. לפני כל ההצלחות של העולם, לפני כל הכישרונות שמתגלים בעולם. האם אתה חיים את עצמנו, כן? זה החירות האמיתית, כן? אז אני לראות מה שהשם נתן. את האישיות שהשם נתן. את המיוחד שהשם נתן. אחר כך, מתוך זה, כן? לחיות גם עוד דברים מבחוץ לנו, אבל זה מתוך זה. לא תלוי בזה, בסדר? חלוקה אני חושב משמעותית, כן? לא תלוי בזה, אלא מתוך זה. מתוך שיש לי את האישיות שלי. כן, פעם שמעתי מרב גדול, זה באמת מוזר שאנחנו מברכים מזל טוב, אומרים שנולד להם בן... מה, לא מצאנו בעם ישראל ברכה יותר טובה ויותר נחמדה מאשר להגיד מזל טוב? למה להגיד מזל טוב? פעם שמעתי בשם איזה רב גדול אמרו לי שמזל זה תכונות האופי שלנו, האישיות שלנו. שיהיה לנו טוב איתם, כלומר שיהיה לנו טוב עם האישיות שלו, שלא יחפש אישיות של מישהו אחר, וגם הורים שלא יחפשו בילד שלהם אישיות אחרת, שיחפשו בו את עצם הדבר, את מה שיש בו, מה? זה הנקודה שהם צריכים לחפש. אז תחפש את האישיות שלך עצמך, כן? אחר כך מתוך זה, תגלה, תגלה עוד דברים מבחוץ. שיהיה תחילתה מצא דמיון זה כהן גדול, משמש כל עיני בגדי זהב. ביום הכיפורים בגדי לבן, בשביל שהוא קונה מדרגה עליונה, יש לו לסלק מדרגות עולם הזה. גם כהן גדול לובש בגדים לבנים. מעניין, בגדים לבנים זה שהבגד לא תלוי בשום צבע אחר. רק בצבע שיש לו, כן? רק במה שיש לו. כן, אני לא יודע באמת, בגד לבן, זה הבגד שגם בשבת אנחנו לובשים בגדים לבנים, בעוד הזדמנויות. שלא נהיה תלויים בשום דבר אחר, מה? רק בצבע הפשוט, הטבעי. אני מקווה שזה נכון, לא יודע, אני מנסה לעשות ברון, לבן זה הצבע הפשוט הטבעי, אני חושב, זה יהיה כאן. אבל בכל מקרה תלויים בצבע, בשביל השיעור זה טוב, אני מקווה. בשביל הצבע הטבעי הפשוט, לא תהיה תלוי בצבעים אחרים, בגוונים אחרים, כן? אז גם בשבת, הוא אומר, כהן גדול ביום הכיפורים, אתה מבטא את זה, מה שיש, כן? מה שהשם נותן. הדבר הראשוני שהשם נותן, האישיות הראשונית שלי, כן? שניתנה לי מאת השם. לא עוד דברים שאני רוצה לבנות על גביהם, בסדר? לא בהם אני תלוי. אז זה עוד דוגמה, שהוא מביא לעניין הזה של הפשיטות של הלחם עוני. ולכן הציבה בלב זה לכל מצב שהוא לחם עוני פשוט מכל, כי בלב זה נגלו במדרגה עליונה. וכל מדרגה עליונה יש בה פשיטות. פשיטות אני אגיד במילה אחרת, אלוקות. מה שאלוקים נתן, זה הדבר הכי טוב שיש. אין דבר נפלא ממה שאלוקים נתן, כן? יותר ממה שאלוקים נתן. זה מסובך קצת להגיד, כי מה? אז אנחנו לא רוצים לגור בבית יפה, מה? רוצים לגור רק מה שאלוקים נתן? שיהיה לנו, לא. זה לפעמים ויכוח כבר. יש כאלו טוענים כך, מה? צריך לאהוב את הטבע, אז יש להיות רק בטבע. אנחנו כן אוהבים, רובנו לפחות, מה? גם לפתח. גם שיהיה לנו דברים יפים, וגם שיהיה דברים מעל הטבע. זה נכון, זה מורכב. צריך קודם כל בתור נקודת מוצא רק, לא להיות תלוי בכל מה שאנחנו חיצוני לנו. אחר כך יהיה לך עוד הרבה דברים. כי תהיה עוד יותר בן חורין דווקא. אתה תשלוט על הדברים האלה. הם לא, 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 לא אתה תהיה תלוי בהם, כן? זה יבוא מתוכך, אתה מתפשט עוד, ועושה עוד דברים, כן? ועושה עוד דברים. אני בווידוי אישי רוצה להגיד, מבחילה שיש פה כמה אנשים נשואות, אנחנו גרנו בראשית ימי הנישואים, בראשית קצת אחרי ראשית ימי הנישואים. אז כמה פעמים סיפרתי שגרנו בקרוון, ובאמת הקרוון הזה ממש מזכיר לי את הפשיטות הגמור. כלומר, יש לך רק את מה שאלוקים נותן לך, ועוד כמה קירות, ספק קירות כאלה, ספק כאלה. אז זה באמת... זה באמת יפה להיות בפשיטות גמור, רק שנהניתי שיצאנו אחר כך מהפשיטות הגמור, אבל אולי זה באמת פינוק לצאת מהפשיטות, אבל זה מעניין. יש בזה משהו מחנך, שלעשות מה שהופך אותך להיות זוג מאושר, זה לא הקירות שלך, ולא החפצים שלך. זה אתם, זה אתה ואתם, הזוגיות שלכם, השכינה ביניכם, האמת שלכם, לא מה שיש מסביבכם, לא הבית הגדול, לא הכזה, יכול להיות שיגיע בהמשך החיים, אבל לא זה הוא זה שעושה את החיים. זה הבדל גדול בין בן חורין לבין לא בן חורין. לכן אולי טוב לפעמים, שיש לך בית עוני, אה? זה מזל שלא מצווים כל פסח לחזור לקרוון הזה, אחרת... סתם, אבל יש לעשות פסח דווקא בקרוון, לא, נקווה שלא, טוב. אבל הם... כל פעם היה נופל שם איזה משהו, זה צירות כאלה, אי אפשר לתלות בהם, מה שמונים. אני חושב שאתה נופל בלילה, נופל איזה תמונה שם, או כל מיני... חוץ מזה שהפרטיות זה לא הצד החזק בשכונת קרוון, טוב. סתם, אני במחילה שאני מספר לכם, ואני מאוד מאוד, אני אוהב, בחורף אני אוהב לאכול קרמבו, אז בשכונת הקרוון, אם אשתי קנתה לי פעם, וזה התפרסם בכל שכונת הקרוון, כמעט היה חלב, וכבר קיבלתי הרבה שאלות אם זה חום, אם זה לבן, מה אני יותר אוהב. אז הבן חוריניות זה לא היה הצד החזק שם, מבחינות אחרות, מזוויות אחרות, זה לא הצד החזק בשכונה שם, וגם בכל עוד כל מיני דברים משעשיים היו שם, כן, אבל בכל אופן, אבל הכן יפה הוא שהבית שלך לא תלוי בגורמים הסביבתיים. זה לא מה שהופך אותך להיות מאושר, כי אתם זוג טוב, כי איזה כיף לנו, כי יש לנו בית, כי יש לנו ככה, כי יש לנו... לא נכון, יש לנו ככה, אבל יש לנו ככה, אבל אנחנו מאוד מאושרים, כי יש לנו את עצמאים. זה בן חוב. לקבל את מה ש... את הדברים מלמעלה, ואז להוסיף עליו, מלמעלה. עם ישראל קודם כל קיבל את עצמו מלמעלה, השם גאל אותו ממצרים. עם מה אני לכם עוד? לבטל לו גם, מה שיש בך זה מה שהשם כרגע התביע בך. זה המון. זה העיקר, כן? שאתה חוב פתח לי, שאתה גמר, כן? אז זה כבר לא יהיה מתוך תחושה כשיעבוד. להפך, זה יהיה מתוך בן חורין. מתוך מה שהשם נתן לי, את מה שהשם נתן לי. ואת זה שאני מרגיש את זה חזק, אני גם מפתח. וגם ככה הלאה. אבל אני לא תלוי לזה, זה הבדל גדול, כן? אני מקבל את מה שהשם נותן, ואז מפתח. מקבל את עצמי, מקבל את הזוגיות שהשם נתן לי. עכשיו אני מפתח את זה, מקדם את זה. אבל אם אני תלוי בזה, זה כבר עולם אחר, נכון? זה עולם אחר לגמרי. זה מציאות אחרת לגמרי. זה הוויה אחרת לגמרי. אדם שתלוי, אז הוא יכול לראות מאוד בן חורין, אבל הוא מאוד 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 משועבד. תראו, זה לא יפה כלפי אנשים מתל אביב, אז לכן אם יש פה אנשים מתל אביב, עכשיו אני כבר לא יודע, זה בוגרות, לא מסובך פה בזיוב. אז מכילה ממש, אבל החבר'ה בישיבת תל אביב, שלימדתי מעלי אליהו, אמרו לי, שאחד הדברים שהכי לימדו אותנו, שהם גרו בתל אביב, שכסף לא הופך את האדם להיות מאושר. איך הם יודעים? כי דווקא שם בעיר תל אביב, שאנשים יש להם הרבה כסף, הם כל הזמן צופרים ועצבנים. והם אמרו לי דווקא, היינו בעיירות פיתוח בדימונה וזה, אנשים יותר רגועים, יותר יש נחת. סימן הם אמרו לי דבר אחד, הם למדו, הכסף לא הופך את האדם להיות יותר מאושר. משהו שלאמת יש בזה אפילו יותר ממשהו. לא, כשאתה תלוי במשהו, אתה אומר לי, אוקיי, אתה תלוי בזה שיש לך רגע, אתה תלוי בזה שיש לך בית, אתה תלוי בהרבה דברים. אז כל דבר גם שפתאום אין לך זה משהו, זה מטשטש אותך, כי אתה תלוי במון המון דברים שיש לך, כן. אבל אתה מתרגל להיות תלוי בעצמך וביש, ומה שאלוקים נתן לך, פעם אתה יותר מאושר. כי זה מה שיש לך, מה שאלוקים נתן לך. אז אתה מאוד מאושר. אז מה, לכן צריך לרצות להיות אני בעין, לא, לא אמרנו. צריך להיות אני באלף. רק אני באלף מתחיל בתחושה כאילו של עוני. או תחושה שאני לא זקוק לשום דבר אחר כדי להיות עני. חוץ מלהיות קשור לעשות, חוץ ממה שהשם נתן. אתה נפתח את זה, כן? עכשיו אני אלך עם זה הלאה. אז זה נעשה, אוכלים קודם כל מצור. את הדבר הכי בסיסי. שלא יהיה תלוי בשום דבר אחר, כן? שלא יהיה תלוי בשום גורם אחר. רק שיהיה תלוי בעל, כן? אתם יודעים, מקווה שהליל סדר הזה לא יהיה, אבל בליל סדר הקודם שהיה בקורונה, אז היו כל מיני רשמים של אנשים, שאנשים דוגות מבוגרים בעיקר זה, צריכים לאכול לבד, אישה להזמין את כל המשפחה וכל זה. אז כאן הנהתי וכל מיני אנשים שאמרו שגילו, להפך זה הבן חוריניות האמיתית, שאתה מגלה שאתה לא צריך להיות תלוי בשום דבר כדי להיות בן חוריניות. אפילו אתה לא חייב לאכול יחד עם כל המשפחה כדי להרגיל בן חוריניות. זה משהו עמוק, יפה אני חושב, כן. אז בסוף אתה בטח מקווה להיות עם כל... אבל אתה לא תלוי בזה, כן. הבן חוריני האמיתי הוא תלוי בזה שהשם נתן לו את השם, ברוך השם, זה כבר המון מבחינה זה, הנשמה שניתנה בו. עצם ההוויה והמציאות זה מה שהשם נתן לו. ועם ישראל מאושר שהשם נתן בו עושר כזה, מה? השם נתן לנו אותה. עם התורה כמובן, כן, עם תורה, אבל יש אישיות שבה, הנשמה שלנו. עכשיו חצי תתרחב, תמצא במשפחה, ויהיה גם עושר, אז זה בא מתוך, כן? אבל זה לא תלוי בזה, בסדר? זה אני חושב הנקודה המשמעותית שאותה הוא בא להגיד. גם הענק המן, תמצא דברים האלה, וראה עבורה מזה שלחם עולה מצד עצמו, כמו נברא למעלה, בעודם במצרים אכלו בלילה מצור. ומזה תלמוד כי מצד מצד עצמו ראוי לחירות, באותו הלילה שעושים דברים יוס נמשכים אחר החירות, שעדיין זה יזכו לגאולה, אז הם אכלו כבר מצות עוד אפילו קודם, כן, עוד אפילו לפני שהם יצאו, כאלה שלושה תנועים זה בזה, ובעבדות גדול ראוי שיהיו נגלים. וזהו פסח מצה ומרור. אז עוד הערה אחת, על המרור, בסדר? לפני שאנחנו מסיימים עם המצה, אז נעיר עוד הערה על המרור, וזה אנחנו נושאים להיום. המצה, אני חושב שהיא באמת ביטוי חזק, אמרנו לחירות, לחוסר השיעמוס. אז רק עוד הערה על המרור, אז למה לאכול מרור? זה פה מחוץ לדברים שכרגע למדנו של המהר"ל, על מצות ומרורים יאכלו, למה באמת לאכול מרור? בסדר, מצה מצויה, למה לאכול מרור? כי המצרים מררו את חיי אבותינו, אז בואו נשכח מזה, יותר טוב, מה? מרור זה שאנחנו אוכלים משום שמרו המצרים את חיי אבותינו במצרים. לא היית רוצה לשכוח מזה שהיה לנו מר במצרים, אה? תראו לכם שכל שנה תחגגי את יציאתך מהשירות הלאומי, ונניח שלא היה לכם טוב. כל שנה תאכלי מרור. יותר טוב את הזמן שעשים פסיכומטרי. סתם, אבל כל שנה תאכלי מרור ותגידי, מרור זה על שם שמררו האקדמיה או מררו השירות, לא יודע, מררו אותנו את חיינו. אז תשכחי מזה, יותר טוב, לא, למה אנחנו לאכול בכל שנה ולהזכיר לעצמך כמה היה לי מר? טוב, אני לא יודע, כל אחד תיקח את הדוגמה שלה למי שאמר באולפנה, למי שאמר בפסיכומטרי, בסדר, כל אחד תיקח את זה לדוגמה שלה. לאכול מרור כי היה מר לנו. מה, לא יותר טוב, לא לאכול מרור ולא להזכיר לעצמך, ברוך השם אנחנו בני חורי. אז מצאה בסדר, אמרנו, ראשוניות, חירות, כן, כל הביטויים בעצם אמרה למה. אז אני אגיד לך משהו, אני חושב שהוא מאוד נכון. אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, זה דווקא חלק מהחירות. חלק גדול ומשמעותי בחירות זה להזכיר לעצמנו שאנחנו עוד לא אנחנו. כלומר, זה נפלא של המאזן, הנה אנחנו. אבל אם לא היינו אוכלים מרור בליל הסדר, היינו חושבים שכבר הגענו לחירות. לא הגענו. תמיד אפשר להגיע עוד. תמיד אפשר לפתח את זה, את המחשבה הזאת, את העומק הזה. כמה אנחנו פני צריכים להיות בני חורים, ואנחנו עוד לא. אז מה? אז לעולם ועד זה כך כן. לעולם ועד אפשר להיות עוד ועוד בני חורים. אז הם הררו המצרים את חיי אבותינו, ותמיד עדיין מר לנו, תמיד עדיין אנחנו צריכים עוד משהו כדי להגיע לחירות האמיתית, כן? כדי להגיע לנשמה שלנו, כדי להגיע לעצמיות שלנו. אז זה טוב, שאנחנו אוכלים מרור, כן? פעם שמעתי גם מתלמיד חכם גדול, טוב, נראה, אני כבר על סף הזמן, אז נכלל, כזה יש לי עוד שתי דקות. שאחד הדברים הנפלאים בליל הסדר ככה, זה המרור הוא אמר, וגם הבן שאינו יודע לשאול. למה הבן שאינו יודע לשאול הוא כל כך נפלא? כי הבן שאינו יודע לשאול הוא בן מאוד עתידי. הוא מרגיש שליל הסדר מבטא את החירות ואת ההגעה שלנו לעצמנו. אבל אנחנו עוד לא שם. כיוון שאנחנו עוד לא שם, הוא לא רוצה לשאול שום דבר. מה? הבן החכם אומר, מה העדות והחוקים? כאילו אנחנו כבר שם. אבל יש בחוכמה משהו שהוא כבר כאילו סיימנו וגמרנו. אז הוא דווקא, הוא מבין המון, אבל זה גם בעייתי, כי לא סיימנו ולא גמרנו, ועוד לא הגענו לעצמנו, כן? הבן החכם מאוד מאוד מחפש את מה שכבר יש. והבן שאינו יודע לשאול מאוד קשור למה שיש. אבל זה נכון שגם אין, יש גם ברור, וחסר עדיין לנו שלא הגענו לעצמנו. אז פסח, ליל הסדר זה יום ערב מורכב, שאנחנו בני חורים וגם משתוקקים לחירות, ביחד, כן? אנחנו גם בני חורים, וגם יש בן חכם בהגדה, ואנחנו גם מרגישים שמחים על זה שהגענו, ואנחנו לא במצרים, אנחנו לא משועבדים, ואנחנו מסוגלים לפחות להיות רחובים, ומסוגלים להגיע אל האני שבנו, אל האישיות שלנו. אבל אנחנו גם מזכירים שאנחנו עוד לא שם לגמרי. מר לנו את שאנחנו עוד לא שם לגמרי, כן? חסר לנו את זה שאנחנו עוד משועבדים. חסר לנו גם את זה עוד שאנחנו יותר מדי יודעים לשאול, או יותר מדי מרגישים שאנחנו כאילו בני חורים ואנחנו לא באמת. אז זה נפלא שיש אחד לפה, בן שעוד. מי שמזכיר לנו רגע, כל החגיגה הזאת אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. אז אנחנו כן שם, גם שם וגם שם, גם בני חורים וגם לא בני חורים. אומרים בסוף ההגדה, בסוף הוא נראה לי לשתה עבדי לשנה הבאה בארץ ישראל, משהו כזה. אנחנו מקיבים בזה, שאנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם, ודאי שם. אבל זה טוב לנו, כבר יצאנו ממצרים, אבל כן מסוגלים להיות. מסוגלים להגיע לאמת שלנו, מסוגלים להגיע לאני שבנו, מסוגלים להגיע לעצמיות שלנו, כן? לצד הפנימי שלנו, ואנחנו עוד לא שם אליו. אז אנחנו מתפללים משהו. אז זה ביחד. גם תחושת החירות וגם התפילה להמשיך להיות נכון. להמשיך להיגן. זה הולך ביחד. זה לא מצב כזה שאנחנו, או בני חורים לגמרי או לא. תמיד אנחנו בדרך, זה טוב, כן? להיות בדרך. תמיד אנחנו גם בני חורים וגם תלותיים, כן? ולא לרמה את עצמם. תמיד האדם בליל הסדר אומר, איזה כיף מה שהשם נתן לי. אבל אתה כן תלוי במה שיגידו עליך עדיין, כן? וכן משועבדים, זה מאוד משפיע עלינו, מה שמסביבנו, מה שיש לנו, מה שאין לנו, כן? טוב, אז אנחנו משתוקקים גם, יום נכון. בסדר גמור. זה טוב שעוד לא סיימנו את הדרך, כן? זה טוב שאנחנו בדרך כלל תמיד באמצע הזה. בני חורים שואפים להיות עתידיים, כן? עתידיים עוד יותר. בכל אופן, רק נסיים במה שהתחלנו, המצע, יהיה איזשהו סמל להזכיר לנו, תזכור את חזקה שאומרת לנו, טוב מאוד שאחר כך תאכל חמץ, כל השנה, כן? ותפתח. ותוכל גם פיתות טעימות ולאפות, ולא יודע מה. וכל עדה לפי מה שיש לה, תעשה המון דברים עם הלחם שלך, אבל אל תהיה תלוי בהם. אל תהיה תלוי בדברים החיצוניים. תהיה תלוי במה? בדבר אחד. וזה שהשם נתן לך אותך, את הנשמה שלך, לכלל ישראל, את עם ישראל, ונתן לך אותך. ומילא, מתוך התחושה החירותית הזו, שזה מה שמכאן מתחילים החיים, ולא תלויים בשום דבר חיצוני, אלא בתלות שלנו בהשם, כן? מכאן עכשיו תפתח הרבה דברים, אבל אל תהיה תלוי בנו, כן? כזה אני חושב מה זה גשר כזה. טוב, שלום לכם.